ממשיכים בנושא שהתחלנו בו לפני שבועיים. באופן כללי נלמד פה המשך הדרך מהי הנצרות ומה היא עוללה לנו וממה אנחנו צריכים להיזהר. יש אנציקלופדיה שנקראת אוצר ישראל ויש שם המון המון ידיעות של כל מיני דברים, חלקם דברי תורה, חלקם ידיעות היסטוריות. דרך אגב, באוצר ישראל השתתף גם מרן הרב זצ"ל, כתב שם את הערך בר מצרה. אוצר ישראל מספר את התולדות של אותו האיש, והוא אומר שיש כמה וכמה ספרים שיצאו בימי הביניים על תולדות הנצרות, והוא אומר שיש ספר אחד, שהיהודים היו נוהגים לקרוא אותו בניטל. ניטל זה ליל הולדותו של אותו האיש, מתוך חשש שמא התורה שתלמד באותו ערב היא תזקף לזכותו. יש כאלה ששיחקו קלפים באותו ערב, יש כאלה שעשו דברים אחרים באותו ערב, אבל יש כאלה שקראו את הספר הזה ולמדו את המלחמה שלנו נגד הדת הזאת הנוצרית. כמובן שהגויים החרימו את הספרים האלה, אבל בכל זאת ניצלו כמה ספרים, ואז הוא כותב פה מספר 2, תמצית הסיפור הוא, הסיפור של הולדת אותו האיש. כי יוחנן היה תלמיד חכם בירא שמיים, הרס לו לאישה את הבתולה מרים בת אלמנה מבית לחם. מרים הייתה צנועה וכשרה, אך שכנה, איש רשע, ושמו יוסף פנדירה, תזכרו את השם הזה, נטפל בו אחר כך, נשא עיניו אליה במוצאי שבת בלילה, בבית אפל. היא הייתה מאורסת, הוא קידש אותה, הרי את מקודשת לי בדבר דעות, יוחנן קידש את מרים. ואז בלילה אחד, במוצאי שבת אחד, היה חושר בלילה, והוא בא, הפנדירה הזה בא ועשה את עצמו שהוא בעלה, והיא הייתה באותו זמן גם נידה, אבל בעל כוחה הוא בעל אותה. ואז נודע הדבר להארוס, ליוחנן הזה, סיפר הדברים לשמעון בן שטח, הוא ברח מחרפה לבבל. מרים ילדה בן וקרא שמו ישוע, ולמד תורה הרבה, אבל היה עז פנים, ועבר לפני חכמים בראש מגולה ודרש דרשות של דופי, ומיד הכירו החכמים כי הוא ממזר, כפי המסופר, סופר במסכת קלה, ודאי, היא הייתה כבר, היא לא הייתה הרוסה בשידוכים, מסיבת הרוסים, מה שאנחנו קוראים הרוסים, היא הייתה מאורסת כבר לחלוטין, היא הייתה כבר אשת איש. וזה הסיפור של הלידה של אותו איש. מה אומרים על הנוצרים? זה בוודאי שהם לא מקבלים את הסיפור הזה. הוא נולד מרוח הקודש. עכשיו אנחנו נמשיך קצת לראות, לעקוב אחרי האיש הזה, אחרי הילד הזה, ישו. הוא היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה. תסתכלו במספר 3, מספר 3 בשורה שלישית. יהושע בן פרחיה מהי? כדקטלינו ינאי מלכה לרבנן, ידאי המלך הרג את כל החכמים, חוץ משמעון בן שטח, שהוא היה קרוב של אשתו. אז על רבי יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדריה של מצרים. ישו היה תלמידו של רבי יהושע בן פרחיה, והם נסו להימלט מחרב ינאי למצרים. כי יבש למה, כשהגזרה הזאת נתבטלה, שלח רבי שמעון בן שטח, שאותו לא הרגו, מן ירושלים עיר הקודש, לכי אלכסנדריה של מצרים, אחותי בעלי שרוי בתוכך, ואנוכי יושבת שוממה. כלומר, הוא חזר וקרא לרבי פנחס בן יאיר, לרבי יהושע בן פרחיה, לחזור בחזרה, הגזרה התבטלה ואפשר לחזור. קם עתה, הם הולכים בדרך מאלכסנדריה, ישו ורבי יהושע בן פרחיה, והתרם אליה אושפיזה, התנכסו לאיזה בית מלון, עבדו ליקר הטובה, עשו לו כבוד גדול לגדולי תלמידי החכמים. אז הוא אמר לתלמיד שלו, לישו, כמה יפה אכסניה זו. אומר רש"י, תסתכלו בצד שמאל מ-4 אלף, אכסניה זו יפה במעשה, הנה, אתם משרתים אותנו מאוד מאוד יפה, אנחנו מאוד שמחים לזה. אמר לי, אז ישו אמר, אתה אומר, אתה צודק, נכון, משרתים אותנו פה יפה, נותנים לה לאכול והכל. אבל תסתכל על המלצרית הזאת, שהייתה אשת איש, העיניים שלה לא בסדר, לא יפות. אמר לו, רשע, בכך אתה עוסק? מה אתה מתעסק פה לנשים, בישות איש? אפיק 400 שיפורי ושמתי. הוא לקח 400 שופרות ושמת את ישו, עשה לו חרם. עתה לקמי כמה זמנין, ישו בא לפני הרבי של הרבי ישוע בפרחיה כמה פעמים, והוא רצה להתקבל בחזרה. אמר לי, קבלן, תקבל אותי. לא אבי כמש גרבי, הוא בכלל לא שם לב אליו. יום אחד, אבי התקקר קריאת שמה, רבי ישוע בן פרחיה היה באמצע קריאת שמה, עתה להיקמי, הופיע אותו האיש לפניו, לקיבולי. הוא ביקש ממנו עוד פעם, תקבל אותי. אך ולי בידי. הוא עשה ככה איזו תנועה עם היד שלו, והתנועה הזאת אמרה, אני עכשיו באמצע קריאת שמה. בליבו הוא כבר החליט שהוא יקבל אותו בחזרה. אבל באמצע קריאת שמה. הוא סבר, מתחדך אליי. ישו חשב שהוא דוחה אותו עוד הפעם, עזל, הלך, זקף לבינתה והשתחווה לה, כך אומרת הגמרא. כל הקטע הזה לא נמצא בגמרות אצלנו באופן כללי, כי הצנזור הוציא את כל מה שנוגע למצרות מתוך הש"ס והפוסקים וכדומה. יש ספר שלם שנקרא חסרונות הש"ס, אולי אני אראה לכם אותו תכף. בקיצור, עזל, זקף לבינתה ועוד לאות מחאה, באופן פשטי, בפשט הפשוט, הוא לקח לבנה והשתחווה לה לבנה. עכשיו אני עובד על זה, אתה לא מקבל אותי, עכשיו אני עובד על זה זרה. אמר לי, אדר בך. אמר לי, כך מקובלני ממך, כל החוטא ומחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. ואמר, מה? ישו כישף והסית והדיח את ישראל. בפסקה הזאת שכתוב, שהוא לקח לבנה והשתחווה לה, המפרשים חושבים שזה לא לפי הפשט. הרי לא היה, נכון שהנצרות, כמו שלמדנו בפעם שעברה, הרמב"ם אומר, זה עבודה זרה. אבל זה לא עבודה זרה של אלילים, לקחת לבנה והשתחווה לה. תראו שמרן הרב זצ"ל מביא את המשפט הזה, ואפשר להבין איך הוא הבין את מה שהוא זקף לבנה והשתחווה לה. תראו מספר 6, באורות. הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתוהר. אנחנו צריכים לקיים את כל ההלכות, את כל המצוות כולם. שאיפת ישראל לבניין האומה ושיבת הארץ היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. אנחנו הולכים על כל הקופה, על כל תרי"ג מצוות, לא על מצווה אחת. לא זקפת לבנה מאיזה בניין. אנחנו לא הולכים מתוך הבניין הגדול של תורה לקחת לבנה אחת, כמו שעשה ישו באותו, באופן מוגזם. הוא אמר, עקר ואהבת לרעך כמוך. ולא סתם לאהבת לך כמוך, נותנים לך סתירה, תיתן את הלחי השנייה. הוא לקח מבניין תרי"ג מצוות את הדבר הזה, והשתחווה לו. הוא אומר, זה העיקר. אחר כך הוא, היה לה תורה שלמה, לא חשוב מה שנכנס מהפה, תאכל את החזיר, תאכל מה שאתה רוצה, אבל אם אתה תדבר יפה, אם תצא מהפה עם דברים יפים, כי זה היה היסוד הזה של לקחת לבנה מהבניין, יש תרי"ג לבנים בבניין התורה, ואי אפשר לקחת ולהשתחוות לאחת מהלבנים הללו. לימים, מספר 7, הלני המלכה אסרה את ישו במאסר, והיא רצתה למסור אותו ביד הסנהדרין, אבל הוא ברח למצרים. ישו ברח למצרים. עכשיו תראו, יש דבר מאוד מאוד נפלא, שגילנו לנו פעם בישיבה, היה בישיבה יהודי שהוא פליט, פשוט פליט מהשואה, תמיד חכם עצום, והוא היה קורא את כל מה שיש בתורה. אתם יודעים שיש, במגילת אסתר, יש תרגום שני, כתוב בארמית. ותשימו לב, הוא ממש צריך להיות גאון בשביל להגיע לדבר הזה. כתוב ככה, כשהמן עשה את היה במשתה, ואחשוורוש נורא התרגז עליו והוא ברח החוצה לגינה, אז אני אקרא פה את מה שכתוב במספר 8. מה אמר המן כשהוא היה שם בגינה, אחרי שהחשברוש ככה התרגז עליו. חזה אמן, דלא משתי מומילי, נטל איליה ובחיתה על נפשי במיצות גינת בינתה. הוא אמר שם, או הודיע שם, את זה לא הבאתי פה, אבל הוא הודיע שם שהוא רוצה גם כן לברוח, הוא רוצה לברוח למצרים. הוא ראה שאף אחד לא מקשיב לו. מתי וכן אמר, עציתו לי אילניה, הוא אמר, תאזינו לי, תשמעו לי אילנות, וכל שתילה יד אישת ליד מיום מבראשית עד עכשיו. אני קורא לכם לאילנות. ברמדתה באי מייסוק לאלכסנדריה דבן פנדירה. הנוצרים ברוב חוכמתם, הורידו את המילים בן פנדירה. למה? הלו פנדרה זה היה הבועל הזה שבעל את מרים, אשתו של יוחנן. ופתאום פה כתוב שבאלכסנדריה של בן פנדירה, הם הוציאו את המילה בן פנדירה. מה רוצים חז"ל פה להגיד? תראה, אני ממשיך עליה קצת טיפה. התכנשו, אז הוא אסף את כל העצים, הוא צועצה, והיה התחרות בין העצים, מי לא יתלו על איזה עץ לא יתלו את ישו. אחד אמר, אני, התמר, לא מתאים שיתלו אותו עליי, כי אני, יש לי לולב. אחרים אמרו, הזית אמר, ממני עושים כל מיני שמנים לבית המקדש וכדומה. אז יש כאן סיפור, סיפור כפול. דבר אחד שהוא רצה לברוח למצרים, לאלכסנדריה של בן פנדירה. ודבר שני, העצים שמצרבים לתת להמליך את, או לתלות את ישו עליו. תסתכלו, אותו סיפור דומה, תראו מספר 14. ויפסוהו חכמי ישראל, את מי? עכשיו אני חוזר לישו, שם זה היה המן, עכשיו אני חוזר לישו. ויתפסו חכמי ישראל, ויתלו אותו בערב פסח, שהיה בערב שבת, על כלח של כרוב. לא יודע אם זה כרוב שלנו, איך אפשר לתלות בן אדם על כרוב שלנו? אולי שזה כרובים מיוחדים היו אז. כי עץ אחר לא רצה לקבלו. אותו סיפור שהיה פה עם המן, חוזר עוד הפעם עם ישו. כי ישו השביע את כל העצים בחייו, בשם המפורש, שלא ייתנו את גופו לתלייה. ורק כלח של כרוב לא השביע, כי לא נחשב לעץ. הוא הוסר מעל התלייה עוד בערב הפסח, מפני עליו דלו תלין דבלתו, מיד כבר הוא. מה רוצים פה חז"ל להגיד? אתם רואים סיפור כפול, ממש כמעט אותם המילים, בשינוי שם של האנשים שמדברים פה. פה זה המן, ופה זה אותו האיש. זה בא להגיד שיש שרשרת שלמה, כמו שלהבדיל אלפי עבדות, יש לנו שרשרת שלמה של אהבות והאמונות, ותורה משה קיבל תורה מסיני, שרה לישוע, יש שרשרת שלמה של קדושה, במקביל יש כמה וכמה עוצמות אדירות של טומאה שלמה שרוצה להחריט את הקדושה הזו. זה מתחיל מהמן, שרצה להשמיד, להרוג ולהפיל את כל היהודים, ואותו האיש, שגרם באמת דברים נוראים במשך ההיסטוריה, מיליוני יהודים נטבחו באינקוויזיציה ובכל המקומות על המזבח הזה. ויש בזמננו גם, היה היטלר. זה אותו כיוון, אותה דרך של התנגדות עצומה לישראל כישראל. אין להם תביעות טריטוריאליות. הגרמנים לא חשבו שארץ ישראל שייכת להם. אותו דבר גם בימי המן. אין... זה פשוט מין גוף כזה שתפקידו להיות אנטי-ישראל, אנטי-אומה ישראלית בעיקר. יחידים זה סיפור אחר, אנטי-אומה ישראלית. ואתם יודעים שתכף אנחנו נעשו בזה קצת יותר, אצל הגויים, שחלק מהנוצרים, בראשם האפיפיור, שהוא קתולי אדוק כמובן, הם אומרים שכאשר ישראל חטאו בעגל, הקדוש ברוך הוא זרק אותם, ולא מחל להם, ועכשיו הם, האורתודוקסים הנוצרים, הם עם ישראל. אין עם ישראל יותר. נכון, עם ישראל, עם ככל העמים, בינתיים. ולכן בהחלט, המסקנה מהדבר הזה אצל המן, שצריך להרוג את כל היהודים, המסקנה של היטלר אותו דבר. הוא אומר שעם ישראל חושב שהוא עם סגולה, אנחנו נראה לו מי זה עם סגולה. אנחנו נראה לו. אנחנו הגיבורים, אנחנו עם סגולה. כך יש באמת, זה מה שחז"ל, אני חושב, רומזים, תשים לב שיש לך איזו מערכת שלמה של ישראל, ויש בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ואחד מהשרשרת הזאת זה בן פנדירה, זה הנוצרי. טוב, תיקחו כאן עוד דף אחד, בבקשה. הנה, פה יש ספר שנקרא חסרונות הש"ס, שפה מרוכזים כל הדברים שהנוצרים הורידו לנו מהש"ס, מהפוסקים, מהרמב״ם, מהשולחן ערוך, חסרונות הש"ס. תסתכלו פה בדף הזה, דף מספר 163 ב', כתוב ככה. אזל אף כי, אני קורא גם כן דבר שהנוצרים מוריד לנו מהש"ס, במסכת גיטין. כתוב שאונקלוס הגר שרצה להתגייר, הוא העלה באוב כל מיני אנשים. הוא התעניין מה הולך בעולם הבא. אזל אסקה לישו בנגידה. העלה אותו באוב. אמר לו, מן חשיב בהו על מה? אולי תספר לי, מי הכי חשוב בעולמות העליונים? אמר לו ישראל. מה הוא להדבוקה בהו? אז הוא מתייעץ איתו, כדאי להידבק בהם. אמר לי, טובתם דרוש, רעתם אל תדרוש. כל הנוגע בהם כאילו נוגע בבבת עינו. תדע לך שאתה לא תוכל לנגוע באף אחד מהם. אתה תקבל גירות, אתה צריך להתבטל אצלהם בתוך העם הזה. אמר לי, דינא דהו גברא במאי, תגיד לי, אדון ישו, במה אתה שם נידון? אמר לי, בצואה רותחת. כל יום מחממים לי גודוד עם צואה רותחת ושמים אותי, ישו, בתוך הדוד הזה. דאמר מר, כל המנהיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת. וצודי הסביר את זה מאוד יפה, מאוד יפה. אני תמיד אומר, על אותו האיש, ישו, הוא יהודי, אבל הוא הפסולת של הישראל. וכיוון שהוא הפסולת, אז דנים אותו בפסולת רותחת. גם מרן הרב הגדיר מאוד יפה את הנוצרים, פרמיצו מספר 19. הנצרות נושאת את דגל הרחמים שלה, מה שאמרתי לכם מקודם, בידיים מלאות דם נקי. על המזבח של הנצרות נהרגו מיליוני מיליוני יהודים. אחד הדברים שהנוצרים עושים מאמצים בלתי נלאים לגייס לשורותיהם משהו יותר יהודים. אנחנו נראה בסוף כאן מה זה הקרן החדשה וכדומה. ואיזה יהודי יקר, באייר תף שאני גימל, ידע שהם הלכו לפתות כל מיני משפחות עניות ללכת לכיוון שלהם. אז הם בנו מוסד לבנות, ושיתנו שם 180 בנות, ומרן הרב זצ"ל קודם להם מכתב. אלופי היקרים 20. שימחתם את ליבי משני שמחה בבשורה טובה כמחשבותיכם הגדולה בדבר הצלת נפשות בנות עם השם מרשת השחת של המיסיון הארורה. כמה ונהיית בעזרת השם יתברך המוסד אשר הריתם והגיתם ורוחכם הכביר, אני קצת מדלג, אחר כך הוא מגדיר את הנוצרים, בית אשר ככתף ישוד שוד נפשות תמימות, כך עושים המיסיונרים, הצפוני הזה, בארס הנחש אשר לו, המהול בנטפי נופת. כולם מדברים בנופת צופים, תשמעו את הרבה שלהם איך שמדבר, של חסד לאומי חטאת, ואתה קמתם עדת צדיקים להושיע בנות ישראל למלטה משחיתות. לצערנו הרב, יש להם גם הצלחות. גם מזמן, באחת האולפנות בירושלים, הייתה שם עולה חדשה מרוסיה, והם השליחו, היא התנצרה. אני רק אתמול עברתי ליד הכנסייה בשער יפו, אתה נכנס בשער יפו, אתה פונה קצת ימינה, בצד שמאל יש כנסייה גדולה, יש שם אכסניית נוער בחינם. אני מסתכל, אני רואה יהודים, כיפה סרוגה, נכנס. זה פשוט מושך, לשכור דירה בירושלים זה משהו קשה, אבל בצורה כזאת, אפילו שהם לא אומרים לך בהתחלה, לא תתנצר, לא תתבול, לא שום דבר, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו, יש להם מרחמים עליך, ניתן לך. יש בכלל גם כמה וכמה דירות בפסגת זאב, במקומות אחרים בירושלים, שהתפתו לדבר הזה, מרוב שאין להם כסף. ולכן הרב כל כך מחזק את המוסדות האלה שהם אנטי-מיסיון. לפעמים זה מגיע גם להריגה. היה פעם מסתובב בישיבת מרכז הרב, יהודי מנהל דואר באיזה מקום, שלקח לו למשימה להוציא את כל היהודים שהתפתו לנוצרים, והם מגייס המון כספים כדי להוציא אותם משם. לימים דרס אותו אוטו, ואחר כך דרס את הבן שלו האוטו. זה פשוט עבודה נוראה. הייתה הצעה של חוק נגד המיסיון, אבל הממשלה גנזה את הדבר הזה, בינתיים על כל פנים. אני קורא מספר 22. על אותו האיש הנוצרי, הוא שנקבעה לגביו הדרה של מינות, כך כותב הרב, מרן הרב ציודה, כי הסית והדיח את ישראל. אותו השורש הפורה של המינות הוא שהוגדר בדברי חז"ל בתור פושע של ישראל, וכלפי המשך המינות הזאת שנתרבו המצרים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחורי השם. היא שנתקנה ברכת המינים. אם תפתחו במסכת ברכות דף י"ח, שם יש סדר 18, יש ברכת המינים. כתוב ששמואל הקטן, הוא תיקן ברכת המינים. רבן גמליאל ביקש ממנו לתקן ברכת המינים. זהו מה שכתוב שם. אבל בחסרונות הש"ס יש רש"י, גם ישלחו לאדם ברש"י. ורש"י כותב, אני קורא לכם פה בשורה הרביעית במספר 22, פושע ישראל, רגע, נדרבו המצרים לישראל ומסיחים אותם לשוב מאחרי השם, נתקנה ברכת המינים, ברכות כ"ח, ורמב"ם הלכות תפילה וכו' וכו'. במהותו של שורש פורה זה נעוצה וקבועה, מה שאמרו חז"ל, באיה לא ישובון וישיגו אורחות חיים. שם בריסה זה כתוב, באותה שנה שקמה הנצרות, אז תיקן רבן גמליאל את התפילה של המינים ולמנשיים אל תתקווה. יש בזה כמה גרסאות, למינים ולמנשיים אל תתקווה, או למינים לא אל תתקווה, או אנחנו, יש כאלה בין אשכנז אומרים, למנשיים אל תתקווה. אנשי זיברמן שגרים ישנו שם ברובע, הם אומרים, אלא משומדים אל תתקווה, אבל זה, אתה לא רואה שזה מדובר כאן על הנוצרים, אבל רש"י גילה לך שכל הסיפור הזה, זה תפילה, ברכה מספר 19, נוספת על 18 הברכות, נגד הנוצרים. בואו נתנדל, בקיצור ונמרץ, נראה מי זה האפיפיורים של הנוצרים האלה. 24. לגבי דידינו עלינו לזכור שהממסד הדתי הנוצרי היה מאז ומתמיד אנטישמי. האנטישמיות במדינות המערב ניזונת בגלוי ובסתר מהכנסייה. בימי השואה לא נקט אפיפיור דאז, פיוס ה-12, כל עמדה נגד השואה. הוא ידע שיש שואה. ואמרו לו, תמחה על הדבר הזה, אתה לא ברחמים, בגדת הרחמים. לא, הוא לא, הוא יסרב לגנות את השואה, כי השואה היא עשתה בשבילו טוב. רוצים להרוג את עם ישראל. נוצרים שהצילו יהודים עשו זאת משום שנשארו בני אדם. אבל בכנסייה לא עודדה את הדבר הזה, היא דווקא התנגדה לדבר הזה. מדלק טיפה. אפיפיורים ניסו לעכב בעד הקמת מדינת ישראל. כמו שאמרתי לכם מקודם, הם אומרים שאין מדינת ישראל, לא יכול להיות מדינת ישראל. הם הישראלים. כיוון שראו בהקמתה פגיעה בנצרות. כיוון שהיסוד התיאולוגי הראשי בנצרות הוא שלילת עם ישראל. אנחנו נשארנו לדעתם רק עם ישראל בבשרנו. אולם הם הפכו להיות עם ישראל ברוח. הם איפה עם ישראל אמיתי, לשיטתם, אם כן, חזרתנו לארץ ישראל היא טעות שאין להכיר בה. ובפסודי תמיד היה אומר, הסתירה הכי גדולה לדת הנוצרית זה הקמת מדינת ישראל וחיזוק מדינת ישראל. ועכשיו אני רוצה להראות לכם פה דבר שכולם חייבים לדעת. תכף נראה מה זה הקרן החדשה. למה לא לקבל כסף? לכאורה הם באו, הם, לא יודע אם היו גם בבית אל, אבל הם באו למרכז הרב. הדת, איך קוראים להם, הקרן החדשה, אמרו לרב יעקב, הנה יש לך $1,000,000. טוב, תקבל מאיתנו מתנה. רק תצטלם איתנו שאנחנו נותנים לך את הצ'ק. זה הכל. כמובן שהוא זרק אותם מכל המדרגות, אמר לי, מה פתאום, תסתלקו מפה, כן צילום, לא צילום. אותו דבר היה מרב אבינר. באו אליו החבר'ה האלה והציעו לו, אמרו לו, אתה הקמת את הישיבה שלך על יד בית המקדש, קרוב להר הבית, אתה בטח רוצה לבנות את בית המקדש, אין לך $50,000, תסייע בבניין בית המקדש. כמובן, עושה אותו דבר, מה שאני אמרתי מקודם. מה, למה לא? בואו נסתכל. הנוצרים באופן כללי מתחלקים לשלוש קבוצות. קבוצה אחת הקתולים שהזכרנו אותם מקודם, אני קורא מספר 25, א' קתולים, בראשות האפיפיור, טוענים שאנחנו חדלנו להיות עם ישראל ושהם עם ישראל. לכן הם שונאים את היהודים, את הדת היהודית, את מדינת ישראל באופן עקרוני, ואינם בעלי מדיניות פרו-ערבית, הם רוצים לעזור לערבים, לא רק את היהודים. זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה, פרוטסטנטים ליברליים. הם באמת לא שונאים, הם לא רוצים שיהיה מדינת ישראל, זה נכון, אבל לא אכפת להם שיש דת יהודית. הם, אני חושב, המיעוט. ויש אלה שהם שייכים עכשיו לקרן החדשה, פרוטסטנטים, אוונגלים, פונדמליסטים, שמרניים, 100,000,000 במספר, הרואים את שיבת ציון והקמת מדינת ישראל כהתקיימות חזון הנביאים. יופי, חזון הנביאים. לכן יחסם לציונות הוא חיובי. הם תומכים נלהבים במדינה ובהתיישבות ביהודה ושומרון, יש לצערנו הרב גם ביהודה ושומרון מישהו מקבל מהם כספים. אין בתחום המדיני, אין בתחום בסיוע כספי. אז למה לא? יופי. צדיקים. 27. ב-150 השנים האחרונות התפשטה בקרב האבנגליסטים תיאוריה משיחית המתארת את תהליך שובו של ישו ובה כמה שלבים. אחד השלבים המרכזיים, חזרת עם ישראל לארצו, בניית מדינה יהודית, הקמת בית המקדש, חישוק חידוש הקורבנות. כל נבואות הגאולה צריכות להתממש בעם ישראל. ואז יוכשר העולם לשובו של ישו. לעם ישראל יש תפקיד חשוב בתהליך הזה. הוא יהיה עם שעל ידו ישו יפיץ את תורתו באנושות כולה. עם ישראל הוא העם האהוב על האל ונבחר למטרה זו, לשמימוש תפקידו זה של עם ישראל חשובה ישיבתו בארצו ההיסטורית, כמדינה חזקה, מבוססת היטב, לשמימושו של עם ישראל בתהליך המשיחי, רצוי וטוב שהוא יהיה מודע לתפקידו המשיחי. זאת אומרת, כל מה שהם תורמים לבניין, גם של יהודה ושומרון, גם של מדינת ישראל, גם באופן פרטי, כמו שאמרתי, שהם תומכים בכל מיני ישיבות וכדומה, זה מתאים להם לתורה. יש להם תורה, יש להם גם סבלנות. יהיו כמה מאות שנים אולי, אפילו שיהיה מדינת ישראל, יהיה בית מקדש. תפיסה זו באה של האנגליסטים בשני תחומים. תמיכה, מספר 28. תמיכה וסיוע ליהודים בשובם לארצם, מאז לראשית הציונות. הפצת הבשורה הנוצרית בקבר היהודים, בקרב היהודים, והשפעה על היהודים לקבל את ישו כמשיחם. זה במקביל הם עושים. זאת אומרת, הם הולכים לאנשים פרטיים, אז הם לא הולכים להגיד להם כל התורה הזאת. הם אומרים, בואו נעזור לכם, אתם בסך הכל, תלכו, תתבלו שם בצפון. זה נורא נעים, לתבול באיזה מעיין. תראה, מה זה חשוב, מה אתם יהודים, מה אתם... או ישו. עכשיו תראו מספר 29. ישובו היהודים לארצם, יקימו מדינה יהודית בגבולותיה ההיסטוריים, בחוסר אמונה, זאת אומרת, עוד לא צריכים להאמין בישו. בלי שימצאו את ישו כמשיחם. התגשמו כל הנבואות. שיבת ציון, הקמת מלכות בית דוד, עם ישראל יהיה חזק בארצו. התחזקותו של עם ישראל בארצו תכשיר אותו לתפקיד הנועד לו בשובו של ישו לכדור הארץ. בתקופה זו יקום שליט יהודי שיתחזה למשיח והיהודים יאמינו בו. הוא יבנה את בית המקדש, יחדש את הקורבנות. אותו מנהיג יהודי מכונה בכתביהם אנטי קריסט, נגד הנוצרים. היינו אנטי משיחי, הוא ירדוף את היהודים שיאמצו בתקופה זו את ישו למשיחם. הוא ירדוף את בסופה של תקופה זו תהיה מלחמה גדולה שבה יספו רבים מעם ישראל ותסתיים עם שובו של ישו עם המנב לכדור הארץ. הוא ימגר את המשיח היהודי, ירוג את המשיח, וישליט שלטון צדק עולמי לאלף שנים עלי אדמות. בירת העולם תהיה ירושלים. עם ישראל שהוא עם הברית, העם הנבחר, ישוב אל אדמתו ויסייע ביד המשיח במרכאות, ישו, להניג את שלטונו על פני כדור הארץ ולהשאיר את האנושות לתקופה של אלף שנים. יש מהם מהקרן החדשה, שיחד עם תמיכתם החומרית תומכים גם מבחינה רוחנית, בקשרים עם ארגונים אלו הסכנה ברורה, אחרי שהעדיפו לוותר בשלב זה את הפצת הבשורה הנוצרית, או לפחות לא לעשות זאת באופן גלוי, כדי לאפשר את הקשר עם הישראלים שבדרך כלל נתראה, הישראלים לא אוהבים את המיסיונרים. מסוכן הדבר ביותר לאור העובדה שבקרב מקבלי התמיכה לפעמים מגיע לסכומים משמעותיים ביותר, מתפתחים רגשי הכרת תודה. היה אדם שהולך להתמוטט מבחינה כלכלית, פתאום הוא מקבל מהם $100,000, אז הוא מרגיש התחייבות. ואם הוא גם לא חזק מבחינה דתית, והוא לא יודע מה זה הנוצרים, והוא לא יודע מה זה אותו האיש, יימח שמו וזכרו, אז הוא גם נכנע לכל מיני דברים. מצב זה הוא באופן טבעי יוצר תלות ומחויבות כלפי רב ארגונים. דוגמה לכך היא השפעה ישירה ועקיפה לארגונים אלו, הם גם חודרים לכל מיני גופים. יש איזה גוף, יש הרבה גופים של מנהיגות יהודית, לאחד מגופי המנהיגות היהודית הם התורמים העיקריים, והם מרכזים שם אנשים שלאט לאט נותנים, מחסמים להם בראש את התורה הזאת, מה שראינו עכשיו, בכסף רב, ואנשים מתפתים, אומרים, לא יודע, תיקח את הכסף, אבל לא נעשה מה שהם אומרים, אבל זה דיבורים באלמה. זה לא ברור למה, היו ניסיונות לעשות חוק נגד המיסיון, אבל בידיעות אחרונות באיזה מקום היה כתוב שהבטיחו להפר את החוק הזה. לא, בינתיים לא. אני שומע לפני כמה ימים, משרד החינוך מקבלים המון כסף מהקרן הזאת כדי לעשות קייטנות 3 שבועות בחופש הגדול. עכשיו, לקשר, תקצר את החופש הגדול. כיתות א' ב' הם לא משלמים כסף, אבל מכיתות ב' והלאה הם משלמים הון תועפות כדי לבנות קייטנות. משרד החינוך מקבל את הדבר הזה. ויש אומרים עוד למות דבר, אני לא כל כך מאמין, שצריכים, שבתוך הקייטנה הזאת צריכים לספר על נוצרים טובים שישנם בעולם. לא דת הנוצרית ולא זה, אבל שיהיה סימפתיה לה. ויש בתי ספר משוגעים, בודדים, ברוך השם, שהם אפילו מלמדים, מלמדים נצרות. מלמדים אסלאם, מלמדים נצרות, אפילו היום הם עשו גם סיור באיזה כנסייה, ונדבר בפעם האחרונה על הנושא הזה. נכנסים, נכנסו לכנסייה, אפילו שיעור שם ילד אחד שזה גלח אחד רצה שהוא יישאר איתו, זה פשוט, זה ממש, פשוט ערס, כמו שכאן נגדיר את זה, זה נחש ארסי ונוטפים ממנו נופת סופים. עכשיו אני רוצה רק להגיד כמה מילים על הר ציון. היינו בסיור ביום שישי שעבר בהר ציון, ויש שמועה, שאתם יודעים שהר ציון יש בו המון, כמה וכמה כנסיות גדולות מאוד, כנסייה אפילו הכי גדולה מאוישת בסך הכל באיזה 9 נזירים, אבל יש שם חדר אחד שהם קוראים לו הסעודה האחרונה. יש שמועה ש... בראש הממשלה בביקורו אצל האפיפיור בפעם האחרונה, הבטיח לאפיפיור שהוא יבוא ביום ראשון את החדר הזה. אז עכשיו יש כל מיני הכחשות. הממשלה אומרת, אנחנו לא נתן, לא הבטחנו ריבונות על המקום הזה, ריבונות שלהם. אבל יש, השמועה אומרת, באמת ריבונות הם לא הבטיחו, אבל הם אמרו שהחדר הזה, הסעודה האחרונה, שזה חדר לא גדול, בתוך הר ציון ראינו את החדר הזה. תהיה שם כנסייה 60 פעם בשנה. 60 פעם בשנה יהיו דרשות של הנוצרים שם וזה, ואתם יודעים שהנוצרים זה, זה מיליוני אנשים. הוא קורא לכל המון המיליונים שיבואו לבקר בארץ ישראל, וכולם יבקרו שם, אי אפשר יהיה לגור שם. יש שם כמה וכמה ישיבות, יש ישיבת התפוצות, יש ישיבה של הרב טל, יש ישיבה של עמיתי גוטפריד, יש כמה וכמה קבוצות, כמה ישיבות. שהן עושות עבודה, חלקם עושות עבודות, ממש עבודת קודש של קירוב רחוקים. יש מוסדות, יש שם את חיידר של, של המקומות האלה. כשיש חס ושלום הצפה כזאת ענקית, אי אפשר יהיה להיות שם. גם אם לא נותנים להם ריבונות. לכן באמת צריך לעמוד בתוקף, אני חושב שבליל שבת זה אנחנו נפלל שם תפילה גדולה של כל בתי הכנסת של הרובע. ואנחנו מקווים שזה לא, כל הזמן הממשלה מטפטפת, אנחנו לא הבטחנו ריבונות, אבל דברים אחרים הבטחתם. זה למחש מבאי. כבר, הסיפור הזה כבר נמשך 20 שנה. תסתכלו בלמטה, מספר 33. ברצוננו, בידינו, בהזדעזינותנו, לשמועה הרעה, על אף הצעקות, המחאות והזרות, להפוך את הר ציון למבצר של מוסדות נוצריים מיסיונרים. זה מכתב שנכתב לפני 20 שנה, חתם עליו הרב מילצקי, הרב שלמה זלמן אוירבך, ועכשיו חידשו את החתימה שלהם, הרב שטיינמן ולבנצל, ועוד כמה רבנים חשובים, הרב שמחה קוק. למבצר של מוסדות נוצריים מיסיונרים ולאתר תיירות ובילויים, הכרוכים בחילול שבת המוני שינטלו את אופיו המיוחד של הקדושה של ההר הזה. כמו כן עלול הדבר לגרום למכשולים קשים למוסדות התורה והחינוך ששם, וכן להוות מטרד רוחני וכו' לרוב היהודי, השולדת מדבר כזה. על כן אנו פונים בתביעה נמרצת לכל מי שנידון, מי שבידו לעכב, בפרט לנציגי הציבור, נמוני התורה והמצווה, להשתדל להפר את המזימה בכל מועצי הכוח האפשריים ולשמור בכך על קדושת הר ציון שיבנה ויתכונן על אושיות התורה והיראה. דרך אגב, הרבה מחקרים יש שמתחת הקבר של דוד המלך יש אולמות ענקיים, והכניסה לאולמות האלה הכניסה נמצאת באחת הכנסיות, שהם רק הגלח של הכנסייה יכול להיכנס לשם. והם לא מאפשרים לאף אחד להיכנס לשם. יש שם אפילו כיתוביות של דוד המלך ושל שלמה המלך וגם אפילו של חזקיה, שזה באמת קבר דוד המלך. דוד המלך הלו, כל העוצמה שלו וכל הגדלות שלו והשאיפה שלו לבנות את בית המקדש ולהרבות תורה בישראל ולהרבות קדושת ישראל ולחלק וחזק את עם ישראל. ושם דווקא במרכז קדוש, כזה קדוש, כמובן שהאלה רוצים לחדור ולכבוש את הדבר הזה. צריכים הרבה להתפלל, צריכים הרבה גם לעשות, להפיץ את הדברים האלה, ולא לא חס ושלום לא להיכנע כי הוא זה, או לתת איזושהי דרסת רגל נוספת על מה שיש להם שם עכשיו. אתם יודעים שהרמב״ם כותב, קודם כל, כמו שלמדנו בפעם שעברה, שהנוצרים עובדי עבודה זרה, והרמב״ם אומר שעובד עבודה זרה, או אפילו שהוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא לא גר תושב, אסור לו אפילו לעבור בארצנו. לא רק שאסור לו להיות או לקנות שטחים בארצנו, שזה לא תכונה, אסור לו אפילו לעבור בארצנו. אני לא יודע אם זה לעבור עם כמנה במטוס, או לעבור באוטו, אבל אסור לו אפילו לעבוד בארצנו, לעבור בארצנו. כן, כתוב, לא ישבו בארצך, פן יחטיאו אותך לי. אז הרמב״ם באמת, הרב יסובר, איפה כתוב פה שאסור לעבור. אז כולם אומרים, למה בתורה פה מנמקת, פן יחטיאו אותך לי? כי יכול להיות שתוך כדי המעבר של הנוצרים האלה, הם מחלקים גם כספים, הם מפתים יהודים לעשות כל מיני דברים, אנחנו מצאנו בתיבות המכתבים, אנחנו כמעט בכל שבוע מוצאים איזה דף, כתוב בכתב רש"י, בצורה מאוד מתוחכמת. בכתב רש"י כתוב שם מהרמב״ם, קטעים מהרמב״ם, על תוהרה במקווה, וכמה זה חשוב להליך את המקווה וזה. ובמיוחד אותו האיש, אז הוא כן גם כן עודד את הדבר הזה של המקווה, ולכן צריך כל מיני תחמומים ותחכומים. לכן בהחלט לקבל מהם כסף אסור אפילו גרוש אחד. וודאי שצריך להזהיר את כל עם ישראל, חוץ לארץ שהיה ילד יהודי, נפגש בכל רחוב עם כנסייה ועם צלבים וזה, חינכו את הילדים בגיל מאוד צעיר, ואתה עובר על יד כנסייה, תגיד, שקץ תשקצנו ותעף תתאבנו כחרם הוא. והרב מנהר, זכר צדיק לברכה, כותב באחת התשובות שלו למישהו, אני חושב שצריכים ללמד בבתי הספר מסכת עבודה זרה, כדי שידעו שהנוצרים הם עובדי עבודה זרה, הם נראים בני אדם כמו שאנחנו, לעבדים. והם עובדי עבודה זרה, וזה צריך מאוד להכניס, להחדיר למוח של הילדים בגיל מאוד צעיר, כדי שחס ושלום הם לא יתפתו. אז בעזרת השם תקווה שקדוש ברוך הוא יסייע לנו, בימים הגדולים האלה, בין יום עצמאות ליום ירושלים, ונצליח להתגבר על התועבה הזאת של הנוצרים.